כיוון שהכינוס היום זה היום כל דבר מקשרים לעניין של אקל וכל עניין שמתאספים באקל זה עניין של לירו סבאיה בפרט שמדברים בנגיע לחינוך כמו שאומרים באקל תאפכם למה הביאו את אבכם? להביא שכר למביאיהם. אז זה לא רק להביא שכר למביאיהם, לדעת איך לחנך את התווך. אז זה הדבר, עניין שזה נוגע לעניין של אקל. בעצם הדבר שמתכנסים בנוגע לחינוך, זאת אומרת שזה נוגע, אז זה לבד מחזק, זה לבד נותן את המחשבה, זה לבד דבר מאוד גדול. יש סיפור מהרבה, בתופשי ממחס, היה יהודי מהארץ שהגיע לארצות הברית, לא חבדניק, לא קשור בכלל לחבד, וליהודי הזה היה בעיה מאוד רצינית, שיש לו בן שירד מהדרך, והוא עזב את הבית, ולא רוצה שום קשר, לא ליהדות ולא להורים. נו, אז הוא הלך, הוא יודע שאצל הרבה בדולרים יש ברכות והשפעות, אז הוא בא לדולרים, הוא אמר לרבה את הבעיה שלו, והרב נתן לו עוד דולר, והרב אמר לו, הצלוח אין אקל. הוא לא יודע אפילו מה זה אקל, מה הצלוח אין אקל. הוא לא יודע מה, באתי לבקש ברכה לבן, שיחזור, שיבוא הביתה, שיחזור ליהדות. והרב אמר דברים שאני לא מבין, הוא לא הבין מה הרב רצה, מה הוא אומר כאן. הוא יצא, הוא פגש לובביצ'ר, הוא שאל, מה זה, מה הרב אמר? אני לא מבין מה הוא אמר. הוא אמר, הצלוח אין אקל, מה זה? שאלתי שאלה בברכה, לא ברך אותי. אז הסבירו לו, אקל הפירוש לאסוף כל אחד במשפחה שלו, לעשות אקל, תמיד כל המשפחה המורחבת שלך, תמיד כל הילדים, הדודים, מה שיותר, ולעשות אקל, כינוס משפחתי, לעשות מה הכי טוב, מה שרק אפשר. כל משפחה שלו יש לך ביניהם תלמידי חכמים, יש לך ביניהם אנשים שיודעים לעורר את העניין של לירוס השם. כל אחד. שעשה את המקסימום שלו. ובוודאי, הרב אמר לך כזה דבר, על הבעיה שלך, זה יפתור את הבעיה שלך. נו, הגיע לארץ, היהודי הזה, הוא הזמין, עשה ערב אחד, עם סעודה, עם כל הדברים, הכניס את כל, עשה אקל לכל המשפחה, המורחבת, וצלצל לבן הזה, שכרגיל הוא לא רוצה לשמוע, והוא אמר לו, תשמע, אני לא רוצה עכשיו שום דבר לא להשפיע עליך, שום, אני עושה הדבר עכשיו שקוראים לזה אקל. כל המשפחה מתכנס ביחד, וקיבלנו ברכה מיוחדת להצלחה מהרב מלובביץ', אני עושה משהו מאוד כללי, ואני מזמין אותך, אתה חלק מהמשפחה, כל המשפחה מגיע. לא רוצה שתפסיד, אתה חלק מהמשפחה. וזה מצא חיים בעיניו לילד הזה, הבחורצ'יק הזה. הוא הגיע, זה היה באווירה מאוד טובה, באווירה הזה, והילד חזר ליהדות, חזר לבית, והכל השתנה. כוח של אקל. הנושא של השיעור שלנו היום, זה איך להכניס חיות חסידית לילדים. זה נושא מאוד, שכל אחד מתעניין ורוצה לדעת איך ומה. דבר ראשון, כדי לכנס לנושא הזה, יש בזה הרבה פרטים, אבל אני רוצה דבר כללי יותר. יש כלל שאומרים, אין לך דוב הרע עומד בפני הרוצן. אין דבר שיכול לעמוד בפני הרוצן. השאלה, מה הפירוש בזה? למשל, יש יהודים שמתעשרים, נהיה מיליונרים, גדולים. ויש חברים שלהם, מאוד שמחים בשבילהם, קצת מקנים. כל אחד רוצה להיות מיליונר, למה לא? השאלה היא, למה לא כולם מיליונרים? למה? אין לך דוב הרועים עוד בפני הרוצן. כל אחד יש לו רצון להתעשר. כל אחד רוצה שיהיה לו ברחוב וכסף. למה הבן אדם הזה נהיה מיליונר, והאחרים, האנשים האחרים, לאו דווקא. מה הסיבה? אז ראיתי פעם פירוש, מה הפירוש אין לך דובר רואים את בפני הרוצנים? הפירוש הוא, אין לך דובר רואים את בפני הרוצנים, זה הרצון היחידי שלי. אין לי, כל, אני, כל כולי ברצון הזה. אין דבר אחר, כל הראש שלי בזה. זה הרצון שלי. אני, רמה חיבורם שעשה גידים זה ברצון הזה. אחד שעובד בצורה כזאת נהיה מיליונר. הבעיה שאנחנו רוצים להיות מיליונר, בן אדם אחר שמקנה, הוא מקנה רק בתוצאות, הוא היה רוצה לקבל את המיליונים, אבל בעבודה שהוא השקיע והכניס, וסיכן את כל הכסף שלו, לפעמים מסכנים את החיים, אפילו בשביל כסף, וסוף, משקיעים, ככה מצליחים. אז עניין של אין לך דור, אין לך נערוץ, נפירוש, זה הרצון היחידי, יש לו עוד דברים שאני עושה, כל אחד הוא בן... אבל זה, אם אתם מכירים עשירים, אז אתם יכולים להבין מה זה. זה, רק אם אחד קיבל איזו ירושה, אז גם כמתבזבז בסוף. אבל העשירים האמתיים הם כל כול, כמו שאומרים, 24/7. חינוך, אותו דבר. חינוך של ילדים, יש יהודים שיש להם ילדים מצוינים, מחונכים, ממש תענוג. כל אחד היה מתברך כמו ונברכו בכל כל משפחו יישא אדומו. יש משפחות, כל אחד היה רוצה להיות שהילדים שלו יהיו כמו הילדים האלו. אבל מה החילוק? כמו המיליונר שדיברנו, צריכים להשקיע. אין לך דובר רואים לפני הרוצן. כדי שהדבר ייכנס, כדי שהדבר יחדור, צריכים לעשות את כל מה שצריך לרצות. אין לך דובר רואים לפני הרוצן, צריך להשקיע את כל הכוחות. וזה הרצון היחיד, האמת היא שזה הרצון. אין דבר יותר גדול מה שילדים טובים. מה, אחד אומר, מה שווה לי כל הכסף, אנשים עשירים, אם יש לו בן אחד לא בסדר, או חלילה יותר, זה לא שווה כלום. ילד טוב, ילדים טובים, חסידי שקינדה, זה הדבר הכי גדול שיש. יש אמרה של הרב רשב. יש אמרה של הרב רשב. שצריכים לחשוב בחינוך הילדים כל יום חצי שעה. וזה כמו שיש חיוב להניח תפילין בכל יום, כך יש חיוב לחשוב על החינוך הילדים כל יום חצי שעה. יש ביורים מהרב אלא כנוכס תפילו, הרב אומר כי כמו תפילין אתה לא יכול... אתה לא תגיד, אני מחר יניח תפילין לשעתיים, היום בלי תפילין. כל יום, אין לדחוף את זה פעם אחרת, כל יום יש מצווה להניח תפילין. חינוך דבר שאי אפשר לדחות. אי אפשר להגיד, מחר אני אחשוב יותר, והיום יש לי דברים אחרים. אין כזה דבר. שמעתי פעם אמרה, שאלה, יש אנשים שאומרים, אני מכיר את הילדים שלי על כף היד. אני יודע בדיוק מה כל אחד בא, מה המצב שלו. מה זה חצי שעה? למה צריך לקחת חצי שעה לחשוב על הילדים שלי? תוך שתי דקות אני עברתי שלוש ילדים, חמש ילדים, שבע ילדים. זה ככה, זה חסר לו, זה, מה שצריך זה. צריך זה, צריך אולי מורה פרטי בזה, וזה, וזה, וזה. אני מכיר אותם, כל יום חצי שעה, ריבוני שלו, לא. השתגעתי, חצי שעה כל יום. לחשוב, להתבונן. שמעתי פעם סיפור שזה מבאר, אפשר לסיפור הזה לבאר את העניין הזה. הסיפור הזה היה, פעם הגיע אורח לרב שולם פרבושטר. רב שולם פרבושטר היה אבא של הרב הקדוש מרוז'ין. הגיע אליו אורח חשוב מאוד, והאורח התאכסן אצלו בבית. והוא נתן לו לישון, היה אצלו אורח, אז הוא הלך לישון. אומר לו, יש לי מקום לישון ביחד עם ילד, אין לי מקום פרייבט, חדר. אז הוא לקח אותו לישון ביחד עם הרוז'ינו. הרוז'ינו היה ילד בן 5. הלך איתו לישון באותו חדר. ושניהם הולכים, בוא נלך לישון. בסדר, צריכים לקרוא קרישים של המיטו. והרוז'ינר, ההוא קורא קרישים של המיטו, והרוז'ינר קרישים של המיטו. והרוז'ינר הסתובב והסתובב והסתובב בחדר, הוא כבר רוצה לישון. הוא מסתובב, מסתובב, מסתובב. אומר לה, ילד, מה אמרת קרישם? מה קורה? כמה אתה מסתובב? הוא רצה כבר מנוחה, ללכת לישון. אז הוא אומר לו, שהוא מתבונן, איך עבר היום? מה זה ללכת לישון? איך עבר היום? צריכים לתקן, צריכים, מה עשיתי כל היום? יש התבוננות. הוא שואל אותו, מה, אני גם עשיתי התבוננות, כמה זמן לחשוב מה היה היום? תוך דקה, שתי דקות, עשיתי את כל החשבונות שלי. צריכים לתקן משהו, כבר חשבתי את זה גם כן. זהו, כמה זמן זה התבוננות? זה אומר לו ככה, נספר לך סיפור. הרב הקדוש מגונן, הילד אומר לך, מהילד גדול, אומר לו ככה, פעם היה מלך, היה לו קטע של המלך, והוא היה לו יעלום לשים באמצע הקטע, יעלום. היעלום הזה היה שווה, איך שאומרים, כל אין דעלם, מיליונים. הוא השיג את זה, זה יעלום אחד בעולם. וצריכים, את זה צריכים להכניס בתוך הקטע, זה מומחיות מיוחדת. ולא לפגוע ביעלום. כלומר, להכניס... בקיצור, הוא הביא את המומחה הכי גדול בעולם, שיודע לשבץ יעלומים. מומחה הכי גדול. המומחה הכי גדול, הוא מבין ביהלומים, ומבין בכתרים, והמומחה הכי גדול בשיבוץ יהלומים. המומחה הזה החזיק את האבן. הלב שלי קופץ, רק לנגוע באבן. אני מבין באבנים האלו, לשבץ את האבן, בשום אופן, אני לא יכול לשבץ את זה. חלילה, אני אעשה פגם הכי קטן. זה הפסד של מיליונים. אני מפחד. הוא אומר, מה אני אעשה? אני צריך את הכתר שיהיה בתוך, יהלום צריך להיות בתוך הכתר. הוא אומר, תדע, יש לי צו בשבילך. כך אחד שהוא לא מומחה. הוא לא מבין מה זה האבן הזה. שהוא יעשה את העבודה. הוא לא יפחד. אני יפחד מפחד עצמו, אני לא יכול לקרוא משהו. בסוף הוא לקח בן אדם צורף, לא מבין באבנים, הרכיב את האבן. תוך 5 דקות, טרח טרח טרח, הכניס את האבן. זה היה במזל שזה לא פגם, זה היה טוב. אומר לה הרב הקדוש מבוז'ין, הילד, תשמע, כשיודעים מה זה הנשמה, כשיודעים מה זה כל דקה בחיים, כשיודעים מה זה עבודת השם, מה זה לחשוב בדקה? אנחנו יודעים את היקרות של הנשמה. אז מה זה? אי אפשר לעבור את זה ככה. צריכים לחשוב ולחשוב ולחשוב. כל חריץ, כל חריץ, זה פגם. כל חריץ יורד ערך של מיליונים. כשאנחנו יודעים מה הערך של הילדים, שהקדוש ברוך נתן לנו את הדבר הכי גדול שיש, ילדי ישראל, ילדים שהקדוש ברוך הוא אמר עליהם, אנוכי אבא אלוקיך לכל ילד. וכל ילד זה חלק מעם קדוש. כל חלק זה... אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קודש, הכל יד בנפרד. אז מה זאת אומרת? מה, איך זה, איך הוא, ומה הוא, וכל המצב שלו, מה אפשר לחשוב עליו? זה סיפור אחר לגמרי. הדבר הראשון, אני רוצה רק לא לכנס לדברים ישנים שכבר דיברנו, אבל רק להזכיר שני דברים שזה מדברים על להכניס... אווירה חסידית לילד, שני דברים חייבים להזכיר, שזה היסוד של להכניס חיות בחסידי לילדים. שני דברים שלא רק להכניס, יסוד, זה א', 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 בשל של חינוך. דבר ראשון, זה שולם בייס. האבא ואמא צריכים להיות שולם בייס, ומה יותר שיש שולם בייס בבית? זה משפיע יותר ויותר בילדים. זה א', זה משפיע על הילדים. כמו שכבר דיברנו בעריכות, לא רוצה עכשיו לחזור כל העניינים הזה. דבר שני, סעודת שבת. דיברנו על זה בעריכות, בשיעורים הראשונים. סעודת שבת זה המוקד, זה העיקר של להכניס ורמקייט לילדים, לשבת, רגוע, אבא והאימא, אוכל טעים. הנה, היה אצלי זוג לפני שבועיים, שבוע וחצי, הם מאוד דואגים על ילד. הם מאוד דואגים. יש להם קצת מה לדאוג. דואגים. ישב האמא והאבא. אמרתי להם, את תבשלי אוכל טעים, ואבא שספר סיפורים יפים, בשולחן שבת, אין לכם מה לדאוג. שיהיה רגוע, שיהיה שמח בבית, אין לכם מה לדאוג. הילד הוא ילד נורמלי, ילד, הם מתחילים לדאוג. אמרתי, אתם מתחילים לדאוג ולחשוב רע על הילד, זה הילד כבר יודע את המחשבה. הילד יודע מה המחשבה שלכם. זה הכי גרוע. תשבו רגוע עם הילדים. תחשבו טוב על הילדים. זה יחזק את הילדים, וזה דבר, היסוד, זה לא מדברים אפילו. אני רוצה לספר סיפור שזה מאוד. היה פעם חסידי צ'רנובו, חסידים של רמותכם צ'רנובו, היו נוסעים לצ'רנובו, נסיעות. היה להם בלגולה, שהיה נוסע איתם. בלגולה לא שייך לשום דבר. נוסע לא, חזור, הוא אף פעם לא מכיר לו, לא את הרבה ולא צ'רנובו ולא כלום. פעם אחת, החבר'ה אמרו לו, תדע, כדאי לך גם פעם לכנס ליחידות, לדבר עם הרבה. הוא יהודי, כל יהודי צריך לכנס למשהו. והם חזרו, הוא נכנס. ואחרי, בדרך חזרה שהם חוזרים ביחד, חסידים חוזרים. ואתה יודע, כל פעם חסידים אומרים, הנסיעה היום היה משהו מיוחד. כל אחד מדבר, הנסיעה היום משהו מיוחד. הם דיברו ביניהם, חסידים, הנסיעה הזאת משהו מיוחד, התוירה והזה, הכל, האווירה, הטיש, הכל היה מיוחד. אז אומר הבעל הגולה, באמת, גם אצלי, הנסיעה היום, משהו מיוחד. אני לא מבין מה יש לו עם המשהו מיוחד. מה הבעל הגולה יש לו משהו מיוחד? אז אומרים לו, ממה זה היום משהו מיוחד? ומה אספר לכם? אני הייתי אצל, אתם השפעתם עליו שנכנס ביחידות, לדבר איתו. נכנסת. הוא שאל אותי, תגיד לי, מה אתה עושה לחיים? מה אתה עושה? הוא אומר, אני בעל הגולה, אני... ומה, כל היום אתה... לא, אני לא, אני לא בעל הגולה כל הזמן, אבל אני גם מוכר דברים. אז מה אתה עושה? הוא אומר, אני קם מוקדם, ואני נוסע למרקט, אני קונה שם דברים, אחר כך אני נוסע למכור את זה, אחר כך אני בא באמצע היום, אני בא הביתה, מניח תפילים, מתפלל ככה, אחר כך. אם יש לי משהו, פעם יש לי הזמנות של בעל הגולה, פעם זה מה שאני עושה. אז הוא אומר לו, למה אתה לא מתפלל בבוקר, כמו יהודי מתפלל בבוקר? אז הוא אומר, רבי, אתה צריך להבין ש... מה יהיה עם ה... צריכים לקנות סחורה הזה במרקט בבוקר. ואני צריכים למכור את זה, מה אני אחזיק את הסחורה, מה אני הולך לפלל ולהחזיק את הסחורה, צריכים למכור את זה. זה צריך להבין, הרבה צריך להבין שבפרנסה, ביזנס, זה אומר לו, בוא נספר לך סיפור. אומר לו ככה, היה פעם אברך, הוא נהיה עדים אצל יהודי, והוא הבטיח לו קסט. פעם היה מתחתנים, השוור מחזיק את העדים לכמה שנים. נו, כמה שנים הוא היה אצל השוור, נתן לו לאכול, הוא יכול לשבת וללמוד, להתפלל, הכל. עבר שנים, כבר משפחה גדלה, השוור אומר לו, חתני, זהו, נגמר, הקסט נגמר. עכשיו אתה צריך לדאוג לעצמך. תעשה פרנסה, תעשה ביזנס, תעשה מה שאתה רוצה. תתחיל לעבוד, תתחיל לעשות. אני חושב לעצמי כל מיני רעיונות, להשקיע. היה לי רעיונות, אבל לא היה לי כסף. השוור שלי רק נתן לי כסף. נדוניה, שקוראים לזה, הוא לא נתן לי שום כסף בשביל ההשקעה. אז אני צריך לדאוג להשקעה. אמרתי לאשתי, תשמעי, את בינתיים תישארי כאן כמה שאת יכולה להיות. אני צריך להביא כסף. יש לי עצה. ללמוד אני יודע. אני אהיה מלמד לכמה שנים, ייסע לי איזה עשיר שיש לו ילדים, צריך מלמד שילמד עם הילדים שלו, הוא ישלם לי, ככה אני אהיה כמה שנים, יהיה לי הרבה כסף, ואת הכסף הזה אני אשקיע. אני אעשה, יתחיל איזה עסק, יתחיל ביזנס. רעיון? בקיצור, הוא אומר, היהודי הזה נסע, נהיה מלמד, כל שבוע הוא מקבל כסף, מצטרף הרבה כסף, לא רצה להחזיק הרבה כסף איתו, אז הוא פרט את זה למטבעות זהב. ככה הוא ישב אצל העשיר שהוא לימד את הבנים שלו, 3 שנים. 3 שנים האלו התאסף אצלו חבילות, 12 חבילות של מטבעות זהב. נכון? הכסף הזה, איך לעשות ביזנס. אבל היה לו גם שקית אחת של מטבעות נחושת, שזה היה צריך לקנות פעם אוכל, לקנות דברים קטנים. זה היה, כמו שאומרים, פאקט מאני, דמי כיס. את הכסף השקיות של האינבסט, של זה כמטבעות זהב. קיצר, חוזר הביתה אחרי 3 שנים, בדרך, והוא שומר על הכסף כל הזמן, שאף אחד של חלילה, באמצע מגיע שבת, שבת אתה חייב לעצור, הוא עצר באיזה מקום, הוא רואה יהודי כמו בית מרזח, והוא, היהודי הזה אומר, אתה יכול לתחסן אצלי, הוא נותן לו חדר, הוא אומר לו, אני מפחד מאוד, יש לי איתי כסף. הוא אומר, תן לי, אני אשמור עליך. אשמור לכסף, אל תדאג, מוצאי שבת, אני מחזיר לך את הכסף. היהודי הזה, 3 שנים העבודה, הוא פחד מי יודע מי הבן אדם, אבל אין לי ברירה. והוא הכניס אצלו את כל המטבעות זהב, וגם את השקית ה-13, מטבעות נחושת, הוא ישקה. והוא כבר השבת משקשק, מה קרה עם הכסף, מה קורה, מי יודע מה יהיה, מוצאי שבת. הגיע מוצאי שבת, הוא ניגש לבעל הבית, הוא אומר, מה, איפה החבילות שלי, אל תדאג. הוא הלך והביא לו את השקיות, מביא כל שקית, בודק, סופר, סדר, עוד שקית, עוד שקית, עוד שקית, כל ה-12 שקיות, פרפקט, מלא, מטבעות זהב, הכל נמצא. והוא עוד לא הביא לו את השקית של המטבעות נחושת. הוא מתחיל לצעוק, איפה השקית ההוא? איפה הכסף ההוא? צריכים לצעוק, לצעוק. לא, לא יודע, בואי נשאלנו. 12 מטבעות, 12 שקיות של מטבעות זהב הבאתי לך. אתה רואה שאני בן אדם נאמן. עשיתי בשבילך הכל. אתה, מה אתה צועק? אתה חושב שאני יבוא לגנום ממך כמה פרוטות של נחושת? השתגעת? הוא אומר לו, רמות על הצ'נובלר, הוא אומר לה, יהודי הזה, רביד, השם מחזיר לנו כל בוקר את הנשמה, השם נותן לנו כל מה שאנחנו צריכים, ואתה דואג על הפרוטות של נחושת? ברוך השם. הסיפור הזה סיפור מאוד חזק. הילדים שלנו זה עוד יותר ממטבעות זהב. אנחנו שומרים, השם שומר לנו את הבנים, אנחנו צריכים להשקיע ולהשקיע ולהשקיע במטבעות זהב. והראש שלנו לפעמים נמצא במטבעות של נחושת. פרנסה, השם נותן. אנחנו משקיעים בחלק שלנו, זה העבודה של הקדוש ברוך, כמו שהזכרנו, שיחה של הרבה, טוב שינמם ג' שהרבה אומר, שלא יש שותפים באודום, מה כל אחד משקיע בשותפות שלו, מה כל אחד יש לו חלק. אז הרבה אומר, החלק שהקדוש ברוך הוא, יש השקעה בביזנס, ויש מה שכל אחד צריך להכניס בעסק. ככה הולך עסק. האבא ואמא נתנו את הגשמיס, את הגוף. הקדוש ברוך הוא נתן את הנשמה. זה נולד ילד. מה כל אחד צריך להשקיע עכשיו? הבעיה היא שהנשמה היא לא מגולה, לא רואים את זה. חיים בעולם של אלן ואסתר. עבודה של האבא והאימא לגלות את הנשמה. ומה העבודה של הקדוש ברוך הוא? לפרנס את הילד, שיהיה בריא, שיהיה שמח, שיהיה לו כל מה שהוא צריך. זה העבודה של הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הילדים, ונותן לנו את כל מה שהוא צריך, ואנחנו צריכים להשקיע בילד, להשקיע לגלות בו את הנשמה. זה ההשקעה שלנו. אז אנחנו לפעמים הראש שלנו במטבעות הנחושת, בשטויות. אין דבר כזה גדול יותר מילדים, אין דבר יותר גדול. דבר מעניין, הדור שלנו זה דור מאוד מאוד קשה. למה? יש אפשרויות, ויש מה שקרה בדור הזה, מצד אחד יש כל כך הרבה בעלי תשובה, שעוד לא היה באף דור. בכל הכל זה מהכוח של הרבה, אבל מזה נהיה התפשט לכל העולם. ומצד שני, עוד לא היה דור שיש כל כך הרבה נשירה. לא היה דור שאין כל כך הרבה נושרים. לא היה. אולי אפשר להגיד לפני 100 שנה, אולי יותר מזה, אבל בדור של אחרי המלחמה לא היה. אפילו בדור של אחרי השואה, אלה שהיו בשואה ונפלו היה, אבל הילדים של אלה שנוצלו מהשואה, וההורים נתנו מכות לילדים, ואנשים עצבנים, והילדים הבינו את ההורים, הבינו את ההורים, ידעו שאבא שלי סבל, אבא שלי עבר קשה, הכל סלחו להורים. והדור הזה נהיה משהו לא טוב, טטטה. אז נהיה מצב שההורים פשוט מפחדים מהילדים. אז אם ילד עושה משהו, אתה רוצה ככה, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, אוי, כך, זה, נהיה מצב שמפחדים מהילדים. אז מה נהיה מזה? נהיה מזה מצב, אז מה, יש כמה דרכים. יש דרך לתת לילדים דברים שמותר, יש דברים טובים. אם ברגע שיש מצב חיובי, דרך חיוב, דברים של תורה ומצוות, הכל צריך ללכת לפי תורה ומצוות, אבל חלילה וחס לא ללכת על פשרות של עניינים של תורה ומצוות. כאן מתחילה הבעיה. אם אנחנו נותנים לילדים דברים שעל פי תורה אסור, בגלל שהילד ירגיש יותר טוב, אנחנו חטאנו בילד. אז הבאתי כאן מכתב של הרב, מכתב מאוד מעניין, אני לא הולך עכשיו לקרוא את כל המעניין. הרב אומר ככה, לזכור תמיד אשר אין הנוער מאמין בפשרות. אין כזה דבר פשרות. ילד יודע מה שעשו. ואומרים לו, אוקיי, אתה יודע מה? זה בסדר. אין. ואין דעתו מקבלת חצי אמת. ילד לא מקבל, אין כזה דבר חצי אמת. אם בכלל יש כזה דבר. ומשום כך מצליח ביותר חינוך שלם, ולא חינוך בפשרה, למחצו, לשליש, לרביע, בנוגע לתורה ומצוות. שלא כדעת הטועים שחוששים שחינוך שלם יש בו כדי להפחיד את הנוער, בבחינת תופסתם מרובו, נגיד לו שתהיה חסיד ישר בוחר, שתהיה כמו שהשולחן אורך אומר, ויש מה שאסור, אומרים שאסור, תופסתם מרובו, זה קשה, אומר אין כזה דבר. ונאה פריחו, אשר כל פשרה בעקרי שיטה ועניין מעוררת אי אימון בלב המחונך והמחונכת. ולא רק אי אימון במחנך עצמו, אלא גם בכל השיטה שהוא דוגל בה. בן אדם שהולך עם פשרות, המחונך רואה כאן משהו לא טוב כאן. זה בלוף. אין כאן את האמתיות. בן אדם רואה פשוט להפך. כשילד רואה שהאבא הוא אמיתי, משהו מחזיק, הוא עושה את זה עד הסוף, הוא באמת, הוא לבד חסיד ישר יומן, הוא לבד הולך לפי התורה והמצווה. אני לא מדבר עכשיו על דברים גבוהים, אני מדבר דברים שהשולחן ערוך אומר, דברים שהתורה אומרת, הוא רואה את האבא כדוגמה, הוא רואה את האבא האמיתי, אז זה, הילד הולך, זה דבר שאפשר ללכת בזה. לא אומר שאין לו יצר הרע, יש לו, אבל הוא יודע שזה האמיתי. ברגע שהוא רואה שהאבא אומר לו ככה, חצי כן, אז הוא רואה שהאבא הוא שקרן, הוא לא אמיתי. אז זה, כמו שאחד אמר פעם, אם האבא 100% בסדר, אז הילדים גם 100% בסדר. אם האבא בסדר 70%, אז הילד כבר הולך ל-30%. אם אתה כבר הולך לפשרות, אני יש לי גם פשרות. ולפעמים, הרב אומר עוד יותר. ועוד זויס, וגם זה עיקר, פשרה שעניינה ויתור ונטייה מן הדרך, אפילו סטייה קלה מדרך האמת לאמיתו בחינוך הנוער, למה הדבר דומה? לסריטה בגרעין הנזרע, שאפילו סריטה קטנה בו, סופה לגרום לאחר הזמן מום גדול באילן הגודל ממנו. אם יש סטייה, אז זה כמו, הרב אומר, זה כמו בגרעין, שזה היסוד של האילן, וזה אשר, מום אשר קשה לשערו מראש. בנים של יוב. והרב מסביר שבכלל כל העניין זה יהודי בכלל, הילד בעצם רוצה להיות טוב, כי בעצם יש לו נפש של אלוקיס, יש נפש הבאמיס, ובעצם הילד לבד יודע מה זה טוב. הילד יודע מה זה טוב. כשאומרים לו, אפילו כשהוא רוצה דבר לא טוב, הוא יודע שהוא לא בסדר, הוא יודע. אבל כשאומרים לו שזה לא טוב וזה כן טוב, ברור, זה משפיע עליו. הרב אומר, יש אנשים שהיצר הרע שלהם גדול, והם רוצים לתרץ את עצמם, עושים איזה שיטה. השיטה שלנו, פשרה. זה שיטה של פשרה. יש שיטות של פשרה. אז הרב אומר, אין דבר כזה. פשרה לא מצליח. אבא, הורים צריכים להראות לילדים דרך התורה, צריכים לעשות את זה באהבה, צריכים לעשות את זה בתוורנקייט, אבל אסור לסתות מדרך האמת, אסור לסתות לעשות פשרות למחצר שיש של רביע, כי הילד המחונך יודע שהמחנך שקר. וזה דבר מאוד יסודי שהרב... עכשיו אני רוצה לכנס לנקודה מאוד, מאוד עדינה. יש פסוק, תורה, בכלל כל עניין החינוך נלמד מהפסוק, אמור ואומרתו, לעזיר גדוי למעל הקטנים. יש כל מיני פירושים, יש פירוש, ראיתי ממפרשים, לעזיר זה לשון זוהר. ההורים צריכים להכניס את, להזיר, להכניס את האור. זוהר זה לקרא לשון, להכניס את הליכטיקאית של היהדות בתוך הילדים. יש כאן בעיה, וזה אחד הדברים מאוד נוגע לזמן שלנו, בשביל זה רציתי לנגוע בנקודה הזאת. ההורים היום, אין להם הרבה זמן. מילא, הזמן שיש להם בשביל הבית זה זמן קצוב. ואם יש להם הרבה זמן, לפעמים הם עצבנים, לפעמים הפרנסה חלשה. היום זה הדור שצריכים בשביל להביא פרנסה ובשביל לחיות, צריכים לעבוד הרבה שעות, ולפעמים האבא והאמא צריכים לעבוד. זה מה שלא היה בדורות הקודמים, פעם רק האבא, האמא כל היום ישבה בבית, התפללה, אמרה תהילים, בשלה, הפתה. זה היה ורמקייט שכל מי שהגיע קיבל את הוורמקייט, זה היה משהו מיוחד, זה החזיק את הבית, האמת שהאמהות, האבא יכול לנסוע לשדות ולזה, לחזור מרוויז ונרגיקומן, אבל היה ורמקייט בבית. היום זה מצב שהאבא והאמא שניים עובדים, ומה קורה? מה הבעיה עכשיו? קרה בעיה ככה זאת. האבא מגיע הביתה, אמא מגיע הביתה, רואה את הילד, יש לו מה להגיד לו, ילדים זה ילדים. אז האבא נהיה כזה משגיח של הישיבה. אתם יודעים שילדים עם משגיח של ישיבה לא אוהבים. כי כל זה פקודות, ציוויים, לא אוהבים. הורים היום, אם יש להם זמן, אז יש אווירה חיובית, אווירה נוחה. יש דבר שזה... הילד חי את הבית, הוא נהנה מהבית, הוא אוהב את הבית. ההורים בעצם צריכים להיות דוגמה אישית לילדים. הם לא צריכים אפילו לצוות כלום. הם לא צריכים אפילו להגיד לו מה לעשות, מה לא לעשות. בעצם, כשיש אווירה חיובית, האבא, הם רואים את האבא לומד, כשיש לו זמן. הם רואים שאבא אפילו יושן, פתח איזה סיפורים אפילו. הוא נרדם על הספר הזה, הוא יודע אצל האבא יקר. גמרא, לקוטי שיחה, שולחן ערוך, יקר אצלו. זה לבד, אבא כבר לא צריך לתת לילד מה לעשות, מה לא לעשות. הילד רואה את החיים של הבית, הוא רואה את האמא מתפללת, הוא רואה את האמא מדברת, מתעברת, זה לבד, מדבר. כמו שהקוצקי רבא אמר בפרשה של מסור מוירה, כתוב על הילד, כתוב אשר לא שומע בקול אביו ובקול אמו. אומר הקוצקי רבא, קול אביו זה הקול תורה של האבא. ילד שלא שמע כל תורה של האבא בבית, יש עניין מיוחד שהאבא צריך לשבת, בנוסף שהוא לומד בבת כנסת ועוד דברים, הילד צריך לראות את האבא לימוד תורה, הוא צריך לראות את האבא יושב בספר, וכל אימוי, הוא רואה את האימא, את האימא איך שמתפללת, איך שהאימא מדברת לילדים, מתעברת, האימא מספרת סיפורים לילדים, האימא מתחוננת לילדים בצורה יפה ובצורה עדינה, ואיך שהיא אוהבת את הילדים. ילד שלא שמע בקולו ובקולימו, מזה נהיה בסוער המוער. ילד שלא, ששומע את קול אביו, ושומע את קולימו, רואה את הוורמקט של אבא ואמא, ילד כזה לא עוזב את הבית, ילד כזה לא נהיה בסוער המוער, רחמון הנצלן. זה נקרא חינוך בצורה חיובית, בצורה ורמקד, רואים את החיים של הבית. יש את האמרה הידועה של הצ'יבין הרוב. הצ'יבין הרוב אמר, כתוב, הוא בחר אותו בחיים למען תחיה אתו וזרחו. זה פסוק, פסוק אחד לפני הסוף בפרשת ניצבים. כתוב, השם אומר, הקדוש ברוך אומר ל... אני נותן לכם את, את הטוב, את הרע, את כל הדברים. הוא בחר אותו בחיים, אתה צריך לומר, למען תחיה אתה וזרחו. שואל הצ'יבין הרוב שתי שאלות. שאלה אחת הוא שואל, מה התורה צריכה להגיד לבן אדם, בוחר אותו בחיים? מה, מדברים משוגע, שהוא רוצה, לא רוצה לחיות? ודאי, בוחר אותו בחיים, זה דבר נורמלי. בן אדם רוצה לחיות. ב', מה הפירוש למען תחיה אתה וזרחו? התורה מדברת לכל יהודי. למען תחיה? בחרת בחיים למען תחיה? ולזרחו, התורה גם אומרת למען תחיה? למה צריכים להגיד אתו וזרחו? שאלה. אומרת שבין הרוב, שהפירוש, הוא בחרת בחיים, זה לא הפירוש הפשוט, חיים מול מוות. לא. הוא בחרת, זה שאתה בוחר בתורה ומצוות, בחיים! עם חיות, את הגשמק, את הוורמקייט, את החסיד ישר ברן, יהודי שבוחר עם, עושה כל המצוות עם גשמק, עם חיות, זה למען תחיה אתו וזרחו. הבן שלך רואה איך שאתה חי את השבת, איך שאתה חי חסיד ישר פברנגן, איך שאתה חי חסיד ישר היום טב, איך שאצלך יוטס קיסלב, בוער אצלך אלתר רבי, הוא רואה אצלך בוער יהדות, אצלך יהודה אלף ניסן זה יהודה אלף ניסן, אתה לא הולך לישון כמו לילה רגיל, הוא רואה שאצלך בוער, אתה מדבר מזה כמה ימים קודם, הוא רואה שאצלך בוער, הרבי בוער אצלך, הוא רואה שכל העניינים של תויר ומיצס אצלך בדם, זה למען תחיה אתו וזרחו. וזה הסוד, אנחנו רואים דבר אחד אצלנו. ילדים, במה שהם ראו אצל ההורים, הברן שיש אצלנו, זה נשאר. פעם נכנסתי לאבא אחד כאן בקרונייץ, נכנסתי ליהודי בבית, והוא אומר לי, שאלתי אותו מה שלום הילדים שלו, הוא אומר לו, יש לו בן, הוא אומר, הוא... חסיד רפורמי. מה אמרתם? מה זה פשוט חסיד רפורמי? הוא אומר, הוא עזב את הכל, אבל שמחת תורה וראש השנה, הוא יכול להיות בקצה העולם. זה הוא לא מבטא. כל הזאת, הוא ב-770. הוא לא יעזוב את זה. ראש השנה, שני הדייטס. ראש השנה ושמחת תורה. ב-770, בשביל כל המחיר. יש לו עסקים בכל העולם. בנוסע כאן, אירופה, כאן, במזרח הרחוק. אבל ראש השנה, אמרתי לו, תשמע, הבן שלך נשאר לו הנקודה. אמנם הוא לא בסדר בהרבה דברים, נשאר לו נקודה מאוד חזקה, ותדע לך, אמרתי לו, שבזכות הנקודה הזאת, שמושרש אצלו הרבה, בזכות זה הוא יחזור. אמרתי לו. הבחור הזה נהיה חתן, האבא גם הזמין אותי, אני בידידות איתו, אחרי 6 חודשים ואחרי החתונה, אני פוגש את האבא, שואל אותו, תגיד לי מה נשמע, אומר, הקדוש ברוך הוא, עזר, מה קרה? אחרי החתונה, אשתו אומרת לו, המשחקים נגמרו. זהו, עד עכשיו אתה היית בחור, אני בחורה, עשינו מה שרצינו. עכשיו יש שבת, יש תורה, יש תפילין, יש תרת המשפחה, וזהו, יסודות, אתה חייב לשמור את היסודות. היה לו נקודה חזקה שהוא קיבל בבית. אמנם הוא נכשל ונפל והכל. זה למען תיחי אתו וזרחו. האבא שלו באמת הכדיר בילד הרבה רבי וחסידס, כל הדברים האלו. אבל מה? לבן היה יצר הרע יותר גדול. אבל הנקודה הזאת נשאר אצלו. ואור ראיה, שהוא לא היה כמציאות של ראש השנה, שלא עזב, שלא היה כאן. שמחת תורה היה כאן. בכוח הזה, הנקודה הזאת שנשארה אצלו, זה, הכוח הזה, הביא אותו חזרה. אז מה שמחדירים בילדים, זה נשאר, מכל הכוח. אנחנו, זה שאנחנו נכנים חסידס, אפילו רואים ילד הוא לא, אבל צריכים להחדיר את הנשמה החסידית, לא משנה באיזה מצב הוא. זה חודר. לא יודעים איפה, עד איפה זה יגיע חזרה, מתי הוא יגיע חזרה. זה כוח מאוד חזק. יש את הסיפור הידוע שפעם אחד בא לרב משה פיינשטיין, שאל אותו שאלה, יהודי שמסר את נפשו על שבת, פעם אתה יודע באמריקה כל שבוע היו צריכים למצוא ג'אב חדש ופתאום נשאר בלי עבודה עוד שבוע ועוד שבוע וממש מסירות נפש של שבת והילדים כולם מחללי שבת. הוא שאל את רב משה מה הפירוש, אומר לו רמוי שתשמע, אני אגיד לך בדיוק מה הפירוש. יש יהודים שכן הבנים נשארו שומרי שבת בהידור, יש כאלו שנפלו. השאלה איך שמרו את השבת. אם האבא אמר, הגיע יום חמישי, הוא יודע תקף הולכים לבקר מים מהשבת. אם האבא אמר, ג'באר, ג'באים, ברוך השם מגיע שבת. מה אכפת לי, כן כסף, לא כסף? שמח שמגיע שבת, ברוך השם, שבת מגיע, כל השמחה הזאת, זה הילדים נשארו, שומרי שבת גם מסירות נפש. אבל אם האבא אומר, אוי, עוד פעם שבת מגיע, עוד פעם בעיה, אוי וי, אוי וי, הילדים אמרו, אני אומרים לעצמם, האבא אומר, הדור הישן, אם שבת זה אוי, אז אנחנו נעשה את זה יותר קל, אנחנו לא נשמור את זה. אם עושים את המצוות עם ורמקייט, זה חודר לילדים. זה למען תיחי אתו וזרחו, זה חודר לילדים. אבל אם זה אוי, אם ללמוד תורה זה קשה, אם כל דבר זה קשה, אז זה בעיה. יש ילדים אומרים, אנחנו נעשה את זה יותר קל. זה הבעיה. אז, 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 אז ברגע שאנחנו מחנכים את הילדים עם, 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 עם מראים דמות, אנחנו מראים את זה, לא צריכים פקודות. תעשה, אל תעשה, אל תעשה, תעשה, אל תעשה. אם הילד רק שומע פקודות, זה לא מדבר אליו. הוא עצבני מזה, זה רק גורם מתח. אבל אם הילד רואה את החיים בבית, חיים, עבר עם החינוך, אווירה חמה, אווירה רגועה, אווירה טובה, זה לבד מחנך את הילד, בלי פקודות. הוא לא צריך פקודות. הילד, האבא יכול להגיד לו פעם כאן, שם, אבל הרבה אומר את זה עם האווירה הנכונה, זה חודר בילד. זה נכנס בילד, זה חודר בנשמה שלו. ובפרט, אני רוצה עכשיו להיכנס לנקודה יותר עמוקה. אנחנו חסידים, חסידי חב"ד, ואצלנו כל העניין של החיים בכלל זה ניסה והקדוש ברוך הוא לי יש לי דירה בתחתינו. אנחנו אין לנו חיים פרטיים, אנחנו אלו שלומדים חסידס ויודעים את האמת ויודעים מה שהרבי תובע מאיתנו, יודעים דבר אחד, כל החיים שלנו זה בשביל לעשות לסבור דירה בתחתינו. ממילא, זה נותן לנו שהחיים שלנו, מה הקדוש, כל דבר נשאל את עצמי, מה הקדוש ברוך רוצה ממנו עכשיו? כי יש כאלו שאומרים ככה, אנחנו יש לנו את החיים שלנו, הילדים יש לנו את החיים שלהם, אני צריך לדאוג לו גם כן לילד, אבל אני יש לי את החיים שלי, לא יש את החיים שלו, תן לחיות, אני רוצה ליהנות. יש כאלו כמו שאומרים היום בשפה, אני רוצה לעשות חיים. אי אפשר שהחינוך הזה, הילדים האלו, יצמצמו לי את החיים. צריכים לדעת שהחיים שלנו זה מה הקדוש ברוך הוא, מה הדירה בתחתונים. כשחיים בנקודה הזאת, זה תענוג. זה כל החיים שלנו זה ככה. ומעניין מאוד, בתפילת חנה, מה חנה ביקשה הילדים? מה התפללה חנה? חנה התפללה על דבר אחד. ריבוני של כל מה שבראת בעולם הזה, כל מה שבראת בעולם, זה בשביל לעבוד בשבילך. לשם יש שקויני. זה כל המטרה של הבריאה. יש לי חלק בגוף שלי שלא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא. זה התפללה. מכיוון שלאישה יש ילדים, והחלק אצלי זה החלק לא עובד, לא פעיל, חסר לי לשמש עסקוינים חלק מהגוף שלי. אני צריכה לעבוד את השם עם כל חלק בבריאה. זה התפילה שלה. והרבי מביא את כל העניין החינוך מתפילת חנה. אז מה חנה? חנה זה, אז הקדוש ברוך הוא ונולד לילדים, והשם עזר לה, וכל שמואל, והיא לא הלכה אפילו לבית המקדש, כשאתה צריכה לגדל את הילד, למה? מה הקדוש ברוך רוצה ממנה עכשיו? עכשיו הזמן לגדל את הילד. אני יכול לקחת בייביסיטר, אני יכול לקחת דברים אחרים, אבל מה הקדוש ברוך רוצה? מה בשביל דירה בתחתונים עכשיו עבודה? כשבן אדם חושב, מה הקדוש ברוך רוצה ממנה עכשיו? מה הדירה בתחתונים שאני צריך לעשות עכשיו? אז הכל חיים, אותם חיים, אני חי את החיים שלי, והקדוש ברוך הוא עוזר לי. אז הילדים זה לא מטלה, זה לא לחץ. לפעמים יש כאלה אומרים לחץ. זה לא לחץ, זה תענוג. כי זה הכל בשביל עבודת השם. כל הזה שנבאתי ילדים בעולם הזה, זה לא סתם. זה הכל בשביל לבנות את הציווי של השם, לבנות את העם קודש. ואני חלק מזה, הזכות שלי שהבאתי אותם בעולם, והשליחות שלי לחנך אותם, זה גוואלדיק. אומרים שפעם רבן הגודל מקרלין פעם הלך לחתונה של אחיו. אחיו חיתן ילד. אז ואחיו בחתונה מאוד רקד, שמח מאוד. רקד בחתונה, רקד. אז רבן הגודל ניגש לאח שלו ואומר לו, תגיד לי, מה אתה כל כך שמח? מה אתה כל כך רוקד? הוא אומר לו, מה זאת אומרת, מה אני רוקד, מה אני שמח, אני מחתן ילד, דבר גדול. אומר לו, איוון גם מחתן ילד, הוא גם שמח, גם רוקד, מה אתה שמח? שאל אותו שאלה חזקה, איוון מחתן ילד, הוא גם שמח, מה אתה שמח? אז הוא תפס את עצמו, זה לא זה השמחה שאני מחתן ילד, השמחה שאני ממשיך את עם ישראל, אני ממשיך עוד דור בעם ישראל, ממשיכים את, את הציווי של השם, עמך וצועים אריסךו, ממלך שקני וגוי קודש, זה ההמשך של דורות, זה דבר אחר לגמרי, המחשבה אחרת, וככה שבאים לבית, אני רואה את הילדים שלי, ברוך השם שזכיתי להביא ילדים שהם חלק מעם קדוש, שהקדוש ברוך הוא בחר בהם, הקדוש ברוך אמר עליהם, אנוכי השם אלוהיכם. אז זה הכוח הזה, כשאני חושב ככה, וזה האמת, זה המטבעות הזהב שדיברנו, זה האמת. אז מה קשה? חיים שלי, ברייק, מתח, למה מתח? זה התענוג הכי גדול, זה השמחה הכי גדולה. וזה, ומכאלו ילדים יש נחת. כי אני, אין לי חיים פרטיים שלי, וילדים שיש להם חיים פרטיים שלהם, ואנחנו צריכים לפעמים לעשות ביחד. לא, כל החיים זה דבר אחד. מיקשו אחס, דיר אלו יזור בתחתוינים. זה כל החיים שלנו. מעניין מאוד, אתמול הייתי בבורו פארק, ניגש אליי אברך, באמת נכנס איזה בית כנסת פלמרי, נכנס לאברך, זה אומר לי, טברסקי, אני חושב שכל הבעיה של הנשירה של הדור שלנו, חסר יסודות ביהדות. אצל החבר'ה. הגיע למסקנה. הוא אומר לי שהוא ניגש לכמה גדוי לישרול, והוא אמר להם את זה. חסר יסודות ביהדות. וזה האמת. כשילד, מחדירים בילד את הדברים שהרבי אומר, שכל ילד להחדיר בו שהוא חלק מעם קדוש, שהוא חלק מעם הנבחר, שהוא נשמה קדושה, שהוא יקר מכל יקר, אין ערך לגדלות שלו, אין ערך של זה, כשמחדירים בילד, אפילו כשיש לו יצר הרע, הוא יודע, כמו שהרבי כותב במכתב, ילד לבד יודע כשהוא לא עושה דבר, הוא יודע שהוא לא בסדר. אבל כשילד יודע שהוא לא בסדר, הוא יודע שהוא גם לתקן את זה. זה שילד עוזב לגמרי, הנשירה של היום, כי חסר את היסודות. כשיש את היסודות האלו, יש הכל. עכשיו אני רוצה לכנס לעוד נקודה, נקודה מאוד מאוד נחוצה. וזה אחד הדברים שחייבים, והרבא והפרידי, כי רבא כותבים את זה למחנכים ולמלמדים, לספר סיפורים. אז זה כתוב ככה. הפרידי כרבא כותב ככה במכתב, שמלמד, יש שני חלקים שהוא מלמד. יש את החומר שהוא מלמד. חומר. כל כיתה יש את החומר שלו, כמו מתחיל מאלבס, קריאה, חומיש, משנייס, גמרא. אז הרבא אומר ככה. יש את הלימוד, את הלימודו, ויש את השימושו. כמו אחד הוא רב, אחד לומד הלכה, מבלי שימוש תלמיד רחום, מבלי שהוא לא ראה את החיים המעשיים, הוא לא יכול להיות רב. רב צריך לראות שאלות, איך זה במעשה. הוא ילמד הלכס שחיתה, הוא ילמד הלכס טרייפס, אם הוא לא ראה בהמה בחיים שלו, יראו לו בהמה מה זה, לא יודע מה זה אפילו, לא, לא איך זה נראה. אני יודע ככה, השח אומר ככה, וזה אומר ככה, ומחלוקת, אבל לא ראה את הבהמה, זה שימושו. או שלראות שאלות אחרות, כל דבר צריך שימוש, שימושו. הרב אומר, השימושו ביהדות, להכניס את הילדים, זה סיפורי צדיקים. כשלומדים, זה הנשמה, הרב אומר, זה הנשמה של, של החינוך. ממשיכים, נשון יותר חזק, הרב פרידי קרמר אומר, סיפורים ממשיכים את עצם הנשמה. כך אומר פרידי קרמר. לשבת, אם רוצים, רואים בילד איזה עניין שצריך לתקן. יש שני דרכים. יש דרך לתת פקודות. מה עשית ככה? זה לא טוב. יש דרך אחר. בכלל לא צריכים לדבר על הנושא הזה. תספר סיפורים על הנושא הזה. לפעמים צריכים להתכונן, צריכים להשקיע, שומעים, בחסידות שוואר ברינגנס. היום אין, היום ברוך השם הספרים כל כך מלא עם כל, החסידות של סיפורים, שאין אפילו, בכל השפות יש. יש ליקוטי דיבורים וסיפה הסיכס וסיפורי חב"ד וספרים כל האדמו"רי הצדיקים ומלא, מלא, אין דבר שום שאין. פשוט לשבת, לספר, א', ילדים אוהבים סיפורים, ושנית, להעביר סיפור, להעביר את זה בצורה שזה פותח את הלב, זה פותח את הנשמה. אנחנו לא יודעים את הכוח של סיפור. אני אגיד לכם סתם, נזכרתי בדיוק היום. אני פעם הייתי שבת במונסי. באתי לשמחה בוויז'ניץ, משפחה שלי שהחתנה בוויז'ניץ. אז אמרתי לעצמי, שמה מתפללים כוח הרוך וזה וזה. אמרתי, אני אתפלל, אין לי וזה לא משנה, מי יודע, אני כן שם, לא שם. אני אבוא לשבע ברוכס. התפללתי בחבד. אז היה חבד לא כמו היום הרבה, קהל קטן. מדברים על סיפור לפני, מסתום, 25 שנה, 30 שנה, מסתום, אפילו שתום, כן. ואחרי התפילה, באתי פשוט לכבד, כי להתפלל. שם גומרים בשתיים, באתי להתפלל קצת קודם. ואחרי התפילה, אסופה ברעניין. ביקשו ממני לשבת, לספר סיפורים, לדבר. סיפרתי כמה סיפורים מהרבה. כמה סיפורים. ישב שם, לא, אני לא מכיר את הקהל במונסי, מי יושב, מי לא יושב. עבר תקופה מסוימת, כמה שנים, הגיעה משפחה ממונסי לקרונץ, משפחה, והיהודי הזה עבד כאן בחינוך, הייתי יהודי חשוב מאוד, ואני פעם דיברתי עם היהודי, פעם הייתי צריך, אומר לי, אתה יודע איך הגעתי לחב"ד? בזכות סיפור, אחד הסיפורים שסיפרת באותו שבת, שסלקח אותי, הסיפור הזה כל כך לקח אותי, רק, אני סתם נכנסתי להתפלל לחב"ד. שמעתי את הסיפור הזה, זה הביא אותי לרבי. והיום, ילדים, נכדים, סיפור אחד, אי אפשר לדעת מה זה סיפור אחד. אני אגיד לכם עוד יותר. היה בחור, לא היה, היה תלמיד שלי, היה תלמיד של אחד הכיתות, היה תלמיד שבא לישיבה שלנו, שההורים פשוט התחננו שיכניסו לישיבה. היה בעיה עם הבחור הזה. בעיה, לא היה לו שום נראית שמה. יש נבח מן, כל אחד עם הבעיות שלו, היה ילד שלא היה מעוניין בשום דבר. והמורה אפילו פחד להכניס אותו אצלו. פשוט פחד. הוא צלצל עלה המורה, כי ההורים ביקשו, התחננו, אתם יודעים, לזרוק אותו, אפשר לזרוק אותו ביום הראשון. אבל תעבדו איתו, התחנן. וקיבלו אותו. המורה שהיה צריך לכנס לו פשוט פחד מהילד הזה. כי החוצפה שלו היה לו, לא התפעל מאף אחד. אני אמרתי למורה, אל תפחד, אני אעזור לך, אני אדבר עם הילד. אני, מה שאני יכול לעשות. הילד הגיע, אני יושב שם בריסס, בהפסקה, אני יושב שם. אז ככה יש לי קשר לעוד כיתות. פעם נכנס בהפסקה, עם כזה זלזול בגמרא, בספר גמרא, זלזול, עכשיו לא רוצה להגיד מה הוא עושה. קראתי לו, התחלתי לדבר איתו. ידעתי דבר אחד, היה לי איזה סיפור בראש. ידעתי דבר אחד, אני אספר לו את הסיפור הזה, זה ישנה לו לגמרי. היה סיפור, משהו. סיפרתי לו סיפור מסוים, והוא שאל אותי את הסיפור 5-6 פעמים. ואיך זה קרה, ומה קרה, וזה, 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 וזה. הסיפור שמדבר על האמיתיות של תורה, מה שכתוב בגמרא, זה אמת. ורואים את האמת. דבר כזה, הילד הזה השתנה מהקצה לקצה. זה כבר סיפור של שנים. מתי שהאבא רואה אותי עד היום הזה, אומר, רבי טברסקי, הצלת לי את הילד. זה לא, זה היה ההתחלה, אבל אחר כך כבר היה, הלך יותר קל. ואחר כך זה היה בחור שנבחן מסכתס בעל פה. בחור שהיה, נהיה מאחור המיוחדים. סיפור יכול לשנות בן אדם. למה? כי סיפור זה איך החיים של חסידות. החיים, זה לא רק הלימוד, זה דבר אחר לגמרי. יש את הסיפור הידוע עם המנואל שוחט, שהוא פעם נסע לשבתון, והרב אמר לו לספר איזה סיפור. זה סיפור ידוע, הרב אמר לו סיפור מסוים. ודווקא סיפור מסוים, הרב אמר לו סיפור עם התויסס יום טב, עם הקמצן, הסיפור הידוע של הקמצן, שהוא היה, הוא נתן כל הצדקות בעיר, הרב אמר לו ללכת לשם וספר את הסיפור הזה. מה קרה? הוא ספר את הסיפור הזה. הגיע אליו כומר, זה היה אסיפה, זה היה כינוס של צדקה. איזה ויקנד, מיום שישי עד יום ראשון, היה איזה כומר שניגש אליו, הוא רוצה לשמוע עוד פעם את הסיפור. למחרת עוד פעם את הסיפור. ככה שמע איזה שש פעמים את הסיפור, וזהו. אחרי שנתיים, הרב שוחט, המנהל שוחט, היה בכותל המערבי, ניגש אליו יהודי שלום עליכם, עליכם שואל, מי אתה? לא מכיר אותי? לא. אומר על עצמו שהוא הכומר. והייתי יהודי, אני יהודי. שלחו אותי, ההורים שלחו אותי לחינוך קתולי. וזה מה ש... וכבר היה נהיה כומר. רחמנא ליצלן. דבר היחיד שזכרתם מהיהדות, דבר היחיד, זה היה סבתא שלי שאני זוכר אותה, שהייתי קטן, סבתא שלי סיפרה לי את הסיפור הזה, עם הקמצן, שהוא היה בעצם זה שנותן את הצדקה לכל העיר, והם נכדים של הקמצן הזה. השיר הקמצן, שהוא נתן את הצדקה לכל העיר בחשאי. זה האיחוס שלו. וכשאני שמעתי ממך את הסיפור, זה עורר בי את הסבתא, עורר בי את היהדות שבתוכי. ושמעתי עוד פעם את הסיפור, ועוד פעם את הסיפור, ועוד פעם את הסיפור. ואחרי השבתון הזה אמרתי, זהו, עזב את כל הסיפור הזה, עזב את הנצרות ועזב את הזה, והוא נסע לארץ הקודש, והוא נהיה יהודי למהדרין. כמו שצריך. מה הפירוש? סיפור הרבה ברוח קודשו ראה בדיוק איפה אפשר להדליק את הנשמה שלו. עם הסיפור הזה אפשר להדליק את הנשמה. אבל כוח של סיפור. כוח של סיפור. אנחנו אפילו לא מבינים מה הכוח של סיפור. ובכלל, יש לפעמים ילדים בכלל אוהבים סיפורים. יש לפעמים דברים אחרים הם לא מעוניינים. תגיד לו, לשבת וללמוד, יש לך עכשיו זמן, איך למועד, זה, תעזוב אותי עכשיו. תבין, תשב, תספר לו סיפורים, דבר איתו, זה לא משהו מעניין. בוא נאכל איזה ארוחת בוקר מעניין, חול המועד או זמן שאנחנו בבית, ההורים ביחד, מלווה מלכה, עכשיו מוצאי שבת. מוצאי שבת, יש מוצאי שבת ברחוב וזמן. תגיד לו, בוא נלמד ביחד. לפעמים הילד אומר, תן לי מנוחה, מחר אני כבר בחוץ, צריך ללכת לישיבה, אני רוצה, מוצאי שבת זה הזמן שלי. בבקשה, תן לו את זה. תכין לו איזה מלאב מלכה מעניינת, תביא משהו קר או חם, טוב, משהו נעים, טעים. תשב איתו ביחד, תספרו סיפורים, מעניינים. כל נושא שרוצים להעיר לילדים, אבל בצורה חיובית, בצורה... נעימה, זה משפיע על הילדים יותר מהכל. ומכניסים את זה, כמו שאומרים, זה לא מהדלת האחורית, זה מהדלת הקדמית. זה הדרך להכניס, להחדיר לילדים, דרך סיפורים. אין לנו מושג מה הכוח של סיפורים. אני אגיד לכם, זה דבר מעניין מאוד. היה לי תלמיד שלא היה מעוניין, התחילה שנה, מדברים על שנים קודמות, לא היה מעוניין בשום דבר. לא היה מעוניין בלימוד, כלום. הגיע חזרה, אף אחד לא, הוא לא למד עם אף אחד, הוא לא למד, לא היה לו חברותה, כי לא היה לו עם מי ללמוד, כי לא היה מעוניין בלימוד. מה עושים עם כזה ילד? מה עושים איתו? קראתי לו, וסיפרתי לו סיפורים. פעם על זה, פעם על זה. והילד הזה... משפחה של תמימים, לדויסיים, חבד חבד מכל הצדדים. הספרתי לו דברים מהסבים שלו. הילד אמר לי, להתחלה, התחלתי לדבר איתו, אומר, I'm not interesting, זה לא מדבר אליי, הם לא מעוניין בזה. זה לא מדבר אליי. אבל אני לא התייאשתי. סיפרתי לו דבר שכן יעניין אותו, לפעמים עושים סיפורים מעניינים, מהרבה הזה, מהרבה הזה, לפעמים יש כאלה סיפורים עם, עם טריק, עם זה, כזה נגמר עם כזה, עם, עם הוורטל, יש סיפורים כאילו שזה מאוד מעניין. וזה התחלתי לעניין אותו בסיפורים. ועד שהוא כבר התחיל לבוא לבד לשמוע סיפורים, חודשיים ימים הילד לא היה שייך לשום דבר בלימוד, אבל תפסתי אותו עם הסיפורים. מה אני אגיד לכם? אחר כך סידרתי לו חברוסה, ואחר כך הוא גמר את השנה אצלי בהצלחה. אמא שלו פגשה את אשתי סוף השנה, אומרת, אתה לא יודע מה בעלך עשה לבן שלי, הציל אותו. ולא ידעתי את המצב הרוחני שלו, סתם אני פשוט, במקום לשבת ולא, רציתי, אצלי היה הבעיה שהוא לא לומד. היא אמרה לו, את לא יודעת באיזה מצב היה הבן שלי. הוא היה בדרך לרדת לגמרי מהיהדות. זה היה המצב הרוחני שלו. זה שלא התעניין בסיפור, לא, כי לא התעניין בכלל ביהדות. זה שלא למד, לא בגלל שהוא לא רצה ללמוד, כי זה לא עניין אותו. הוא פזל לצאת לרחוב, הוא פזל לצאת מהבית. אני לא ידעתי מזה. אני סתם, כדי שהבחור לא יסתובב, סתם, חברים לומדים והוא סתם יסתובב, קראתי לו סתם לדבר איתו. לא רציתי שיעשה לי בעיות, שלא יסתובב וידבר עם אחרים, להפריע. תפסתי אותו ככה. אבל פשוט הצילו את הילד. עם סיפור, ואני אגיד לכם, כבר היום אברך, אברך חסידי, למאדרין מן המאדרין. הוא משפיע באחד הישיבות. למאדרין מן המאדרין. רק כוח של סיפורים. ולפעמים לא, לא, אבל זה לא דבר אוטומטי. לא עם סיפור אחד הילד משתנה. עוד סיפור ועוד סיפור, וצריכים להשקיע בזה. צריכים להתכונן. כל אחד יש לו כמה סיפורים שהוא יודע, וזה כוח צריכים להם. אביחו במאי, וזה, כל אחד אוהב סיפורים. אבל צריכים, כל נושא יש סיפורים. על ורנקייט, על יידישקייט, כל דבר. סיפורים זה דבר נפלא. יש עוד דבר, דבר מעניין מאוד. כמו שאנחנו רוצים, מה, איך נחדירים בילדים, זה כבר מדברים על ילדים בגיל יותר... יותר... היה לי פעם ילד, תלמיד, שילד היה, כמו שאומרים, אבא שלו אמר לי שהילד נולד כמו באימא. ככה אבא אמר, כמו בלי נשמה, בלי רגש, שום דבר. ילד בלי נשמה, ככה הוא אמר. אין לו רגש לשום דבר. אני זוכר בתפילה, אני אמרתי, אוקיי, לקודש הוא כבר ישב. התחלנו 18 במינכה, אני מתפלל את המינכה פעמיים, לא התפלל, פשוט לא התפלל. ברוך השם שהיה בישיבה, זה נהיה רע שלו חפות, לפחות. היו מזרזים אותו כמה נהיה רבנותם. אם לא היה בישיבה, לא יודע מה הוא עשה. והאימא כותבת לי כל פעם מכתבים, רבי טברסקי, מה יהיה עם הילד שלי, מה יהיה עם הילד שלי, תציל את הילד, תעשה משהו. ואני לא יודע מאיפה להתחיל, מאיפה לגמור, לא יודע ממה. לא מעוניין בשום דבר, לא מעוניין. וזה בית, בית טוב, לא, זה היה בעיה עם הילד עצמו, משהו, האבא קרא לזה שהוא כמו נולד בלי נשמה. כמו אחד, כמו, לא נתנו לו נשמה. זה שטויות להגיד את זה. והאימא, אני לא, האימא אפילו לא אמרה לי מה לעשות, כי לבד הוא יודעת מה לעשות. היא אומרת לי, בבית, כשהוא מרגיז אותם, הוא מוריד את הכיפה, בבית מסתובב בלי כיפה לפעמים. הכל בשביל להרגיז את ההורים. בחור ישיבה, לא שאחד נפל כבר, הוא כבר די בישיבה, הכל נורמל. יום אחד אני ניגש לבחור, אומר לו, אני החלט, אני מתחיל עם מקווה. אולי מקווה יעבוד. שאל זה, תגיד לי, היית פעם, היית במקווה פעם אחרונה, ערב עם כיפה? אש! מה פתאום, ערב עם כיפה? פעם האחרונה מתי היית במקווה? הוא אומר, אתה ילד, רבייס. לא הייתי במקווה, שנים. מגיל אותו. ככה מדבר השפה הזאת. יום אחד, אבל מעלה אחד היה לו. זה מעלה מאוד מאוד גדולה. אמיתי. בחור אמיתי. הוא גובר יונג עד הסוף. הוא אומר בדיוק מי הוא. הוא לא יגיד לך שהוא יתפלל. הוא נעמד עם כולם 18, הוא מתיישב באוקיי לקודש, לפני זה התפללת, הוא אומר לא. הוא לא שקרן, הוא לא היה שקרן. בשום דבר, הוא לא היה אמיתי, זה אני, זהו. לא מעוניין, זהו. אמרתי לו, תשמע, יש בשבילך משהו אופר. מחר יש לי מבחן בגימור לעיון. אם אתה הולך למקווה, אני נותן לך 100 במבחן. דיל. לא משנה מה תענה, מה לא תענה. אני נותן לך 100 במבחן. איזה רעיון, הוא אומר לי. אז הוא אומר לו, יש לי בעיה, אני לא רוצה לקום יותר מוקדם בשביל מקווה. לזה אני לא אעשה. הוא אומר, אתה יודע מה, אני אדבר עם המשפיע. שמתי שרק תגיע, אם אתה אומר שזה בשביל, זה בשביל מקווה, יכניס אותך. דיברתי עם המשפיע, שהחילוק כן מגיע, לא מגיע, אין מי לא לומד. אם הוא מגיע בשביל מקווה, אז כבר הרווחנו משהו. והבחור הזה, למחרת, הלך למקווה, והוא ישב ולמד, והיה צריך לקבל 85 במבחן, ילד שלא למד כלום עד עכשיו. ואפילו הוא לא שמעת שהוא, עם חברוסה הוא ניסה, הוא עבד, נתת לו 100. והוא אמיתי, הוא אמר שהוא הולך למקווה, והוא הלך. עבר כמה ימים, הוא אמרת, היום יש מחר, יש מבחן בגירסה. עושה מקווה, יש לך 100. דיל. וככה התחלתי עם עוד מבחן ועוד מבחן, עד שהבחור התחיל ללכת כל יום למקווה. עד כדי כך, אחרי חודשיים, פעם אחת הוא מגיע ב-11 לישיבה, היה לו חתונה, והוא אומר לרבי טברסקי, אני לא הולך להתפלל בלי מקווה. אני חייב מקווה עכשיו, צריך מקווה, אני לא הולך. אז הייתי צריך לדאוג לו מפתח, שאחד יש לו מפתח מפרנקלוס מקווה, שם זה פתוח 24 שעות, ששם ילך למקווה, הוא חזר. עוד דבר, הילד לא התפלל שנים, הוא היה מתפלל כל יום שעה ורבע. ובחורים היו מביאים לו אוכל, היה כבר, הבחורים כל כך נהנו שהוא מתפלל, חברים שלו, היו מביאים לו תורנות, להביא לו אוכל, ברקפסט, לכיתה, הוא אכל בכיתה את הברקפסט, ארוחת בוקר שלו. כי הוא, כשאני הגעתי, הוא רק אז גמר להתפלל. זה דבר, שינוי דרסטי. ובאמת, ברוך השם היום אברך, שקובע איתי בתורה, לא יודע אם הוא, אבל המקווה שינה אותו לגמרי. נגיד לכם עוד יותר. פעם, ב-PTA, בא אליי זוג הורים, יש להם בעיה עם הילד. הילד שלהם הוא נכנס לבית, זה ממש פחד. כולם מפחדים ממנו. הוא לא פותח ספר, הוא כמו כשהם אומרים, טרוריסט. אומר, ילד בשנתיים מתחיל לשקשק שהוא נכנס לבית. ילד, יש כאילו בלגניסטים כאילו, והם לא יודעים מה לעשות. אבא, אמא, ממש משתגעים ממנו. אמרתי, יש לי עיצה בשביל הבן שלכם, אבל אל תשאלו אותי מה הקשר. זה משהו רוחני. מה העיצה? שתחיל ללכת למיק. אני ידעתי שלא הולך למיק. מה הקשר? ילך למקווה, זה יירגע? אמרתי לכם, אל תשאלו אותי שאלות. זה משהו רוחני. בסדר. אמרתי, אז הם אמרו לי, אתה תדע, אמרו, ביקשו ממנה שאני אדבר איתו, והם, ומה היה? האבא, הילד אמר, זה קצת רחוק, היה רחוק, האם כל התירוצים האלו, האבא אומר, אתה קם בבוקר, אני עם הרכב, לוקח אותך למקווה. עם הרכב. בסדר. אחרי חודש אני פוגש את האמא ברחוב, רבי טברסקי, אין עוד שינויים, כבר עבר חודש, הולך למקווה כל יום, אמרת, אין שינויים, הולך למקווה כל יום, זה לבד שינוי גדול, אוקיי. עבר 3 חודשים, אני פוגש אותי ברחוב, רבי טברסקי, המיריקל, המיריקל, נס, הילד נהפך לילד חדש, ילד אחר, מגיע הביתה, פותח ספר, הוא נהיה בחור רציני, זה השתנה, הילד השתנה לגמרי. שנה הבאה, ב-PTA, הילד כבר לא למד אצלי, כבר לא היה למד. אז הם באו אליי עוד פעם לכיתה ואמרו לי, רבי טברסקי, תודה רבה. והיא אישה אומרת לי, בזכותך הבעלי כבר גם הולך כל יום למקווה. אז רואים מה זה, מה השינוי הזה, מה עושה דבר. עוד דבר שכבר הזכרנו קודם, צריך שבית יהיה שמח. בית של שמחה, ילדים אוהבים את הבית. דבר של שמחה זה דבר מאוד גדול. כל החסידות בנוי כשיש שמחה. יש, היה יהודי שקראו לו רבי יוסף שיינברגר, הוא היה המזכיר של העדה החרדית, והוא בשנים הראשונים שהיה קל להכנס ליחידס, היה נכנס הרבה ליחידס, היה מגיע לארצות הברית, והיה לו כמה יחידס מאוד מעניינים מהרב. פעם אחד הדברים שהרב אמר לו, אי אפשר להיות יהודי חרדי בלי חסידות. אי אפשר. אז הוא אמר לרב, אני מכיר יהודים חרדים, זה ירא שמיים, בלי חסידות. הוא מכיר, אני מכיר. אז הרב חשב, כמו, יש, כן, יש כאלו דברים, אבל חסר להם שמחה של מצווה. חסר שמחה של מצווה. זאת אומרת, חסידות נותן את האור. אנחנו לא יודעים מה יש לנו. הפעם היה ויכוח בין רב פרץ חיין לבן שלו לרדת. מתי צריכים להתחיל ללמוד חסידות עם ילד? היה מחלוקת. חסידים, אנחנו היום בדור שלו מתחילים את א' מטניה. אבל פעם היה ויכוח. מה הוויכוח הזה היה? אני לא יודע מי אבא והבן רדת ורב פרץ. אחד אמר, חסידות מתחילים ללמוד מגיל אפס, לא מגיל אפס, מגיל שרק מתחילים קצת להבין, צריכים מיד לחזור. והנפש השניס בישראל, חלק לקיים יומר, מיד להחדיר שיש נשמה ויהודי וזה, מיד. ואחד מהם סבר, לא, צריכים שיקבל את הרייכקייט של זה. אם מתחילים ללמוד איתו אחרי בר מצווה, אחרי שמתחיל להבנה שלו לעבוד, והוא לא ידע מזה עד עכשיו, מתחיל, וואה, אני פעם הייתי בבורפק, בזה בית כנסת, ובדיוק, האחד היה צריך לדבר, ובדיוק ההוא לא הגיע, בדיוק וקשו ממני, זה היה שעה בסליחס, אולי אתה יכול לדבר כאן. מה בסדר? האפיציאל השיעור היה על פרקי אובס. אני כבר התחלתי איזה מוישה קיבל תורה מסיני, ועל זה עברתי לראש השנה, והסברתי את כל העניין שהרבי מסביר מה זה ראש השנה, ועל תפילת חנה, כל היסודות, מה זה יהודי מבקש, גשמי, כמה דברים יסודיים בחסידות, מה זה ראש השנה, ניגשו על היהודים אחרי ראש השנה, היה לנו ראש השנה אחר לגמרי. מקבלים רייכקייט, מקבלים ליכטיקייט. אני אגיד לכם דבר מאוד מעניין, כדאי עכשיו להזכיר את זה. לפני שבוע, מצלצל על היהודי ליטאי, שאף פעם לא דיברתי איתו, ואף פעם לא ראיתי אותו, והוא לא ראה אותי. מצל על היהודי ליטאי, מה קרה? הדבר היחיד שיש לו מאיפה הוא מכיר, שמע עליי, אשתי עבדה, היא הייתה, אשתו הייתה מנהלת של אשתי, באחד הבתי ספר. מה הוא מצלצל עליי? שאל אותי שאלה, אומר, תשמע, אני... אין לי שום קשר לחב"ד. אני למדתי 15 שנה בישיבת מיר. ואני מירר. נתתי שיעור שנים בדף היומי. יהודי תלמיד חכם, יהודי שלבר את השס כמה פעמים. שיעור שהוא נתן, לא שהוא אחד שמע דף היומי. אחד שומע דף היומי, זה היום נכנס מחר יוצא, אף שהיום יוצא. אבל אחד שנותן שיעור דף היומי צריך לדעת את הגמרא, להגיד שיעור. אומר, אין לי שום דבר נגד חב"ד, אני מאוד מעריך את חב"ד. אין לי שום דבר. הייתי פעם אחד לפי התוועדות של 770, מי לא מהיהודים מארצות הברית, הוא גר בניו יורק. הייתי פעם אחד בהתוועדות של הרבי, הלכתי כמו, יש דברים מעניינים, הולכים. פעם אחד הלכתי. עשית, אני מכיר את 770 מפעם אחד. מה קרה שבוע שעבר? אשתו מצלצלת לאשתי שבעלה חייב לדבר עם מישהו מחב"ד והיא הציעה שידבר איתי. דבר היהודי הזה מצלצל, אמר, מה קרה? היה לו חלום. מה החלום? הוא נכנס ל-770 בשבת, זה היה שבת קודש, וזה היה בזמן של שאל השודס, בזמן לפנות ערב, והרב נטל ידיים, כל החסידים, הרב נטל ידיים בשבת בצהריים, אולי זה הדבור מבטלם, כל חלום צריך שאיזה דבור מבטלם, אבל הרב היה נוטל גם כן, היה זמנים ש... בשבת השנייה חמי של שבת בראשית, אם זה היה, היה כאלו דברים. והרבא מתחיל להגיד שיחה. הוא שמע את השיחה של הרבא. מה הרבא מדבר? הוא שמע שהרבא אומר, מביא עניין של תניה. והרבא מבאר את העניין בתניה. הרבא הביא תניה, הוא שמע שהרבא אומר, כתוב בתניה ככה וככה וככה, והרבא נותן ביור על מה שכתוב, אל תרבא אומר בתניה. כך הרבה גמר, ואחר כך נו, ואחר כך זה, התוודות נגמרה, הרבה בירך. אומר היהודי על עצמו, עמדתי אז וחשבתי, מה אני עושה אם הרבה קורא לי, ושואל אותי שאלות בתניה. מה אני אעשה, איך אני יכול, אני אהיה, בושות וחרפות יהיה לי. יהיה לי ממש בושות. ככה בתוך החלום אומר לעצמו, יהיה לי בושות, איך אני אראה את עצמי, לרבא בזמן שאני אתבייש. אז בתוך החלום החלטתי שאני מתחיל ללמוד ספר התניה. שאם אני אפגוש עוד פעם את הרבא, והרבא ישאל אותי משהו בתניה, יש למה לעלות לו. כך הוא אמר לי. עכשיו, למחרת הוא קם בבוקר, אחרי החלום הוא קם בבוקר, הוא שואל את אשתו, תגיד לי, יש לנו בבית ספר התניה? הוא אומר, כן, פעם, היום ברוך השם מתפיסו את התניה, מיליונים, אז יש לי ספר קטן, איזה פתאום התפיסו בסביבה שלהם, יש ספר קטן. מביא לו את הספר, אומר, ספר מדי קטן, כבר יהודי קצת לא מבוגם, פתאום יהודי קרוב ל-70, הוא צריך ספר יותר גדול. תקני לי את הספר התניה. היא קנתה ספר סייז גדול, אז, אבל לא יודע אם באמת להתחיל ללמוד תניה, אם זה משהו רציני או ש... אז היא אמרה לו, תצלצל. מכיוון שהיא מכירה את אשתי, אז היא תצל אליי. ואמרתי לו, תשמע רביד, יש לך זכות גדול שראית את הרבא. והוא אומר לי, אני אף פעם לא חושב על חב"ד, ולא חושב על לובביץ'. לא חושב. זה לא, חב"ד נחולם על הרבא, הוא חשב על הרבא. אני יכול לחלום על הרבא. דבר נורמלי. אבל אחד שלא קשור, אף פעם לא חשב על הרבא. ואף פעם, אבל הוא לא ידע שהרבא חושב עליו. זה הוא שכח. והוא ראה את הרבא, והוא ראה שהרבא מדבר על תניה, והוא ראה שהרבא מבאר את התניה. והוא החליט בתוך החלום שהוא מתחיל ללמוד תניה. אמרתי לו, תתחיל ללמוד תניה, תראה את האור של התורה, תתחיל לחיות, יש לך זכות גדול. עד הרבא, זכות גדול. אז למעשה הוא אמר לי שהוא כבר התחיל ללמוד, והוא אמר לי שיהיה לו שאלות, יצלצל אליי לברר כאן ושם ביורים. אני מתכונן לשלוח לו אחד הספרים הביורים על התניה, פשוט שבמקום שאני אענה לו כל דבר שיש, ידי תלמיד חכם גם. אז זה דבר שלומדים חסידות, יש את השמחה של מצווה, יש את השמחה של כל דבר, ודרך השמחה הזאת, זה מחדיר לילדים יותר מהכל. רואים שאבא סמר במצווה, אוביחו במאיה וזוהיר תווי, וזה מחדיר בילדים, וזה מכניס את החסידישקייט בילדים, זה מכניס את הכל, את הרבה בילדים, זה הכל. והשם יעזור באמת, שיהיה לכולנו נחת, כמו שאומרים בפרשה שלנו, כי ידעתי, השם אוהב אותנו, למה? כי ידעתי למען שיצווה, אסבונו, אסבייסו יחוב, כל העניינים האלו.